צהריים טובים לכולם. בשיעור שעבר דיברנו על הקצת, על המדרגות השונות בעלייה של המסילה, כמו שהתורה כותבת אותם, כמו שהתורה מציינת אותם על פי התורה שבכתב. והסברנו שזה האידיאל, התורה שבכתב תמיד נותנת לנו את האידיאל אליו צריך לשאוף, מה הפסגה שאליה צריך להגיע, ובאה התורה שבעל פה ומלמדת אותנו מה הדרך להגיע אל התורה שבכתב. האידיאל הוא כל כך גדול ואנחנו לא יכולים לגעת בו באופן ישיר, כמו שכל דבר בעולם הזה, על ידי הפרטים אפשר להתחבר לכלל. אי אפשר להתחבר לדבר אחד גדול, זה רעיון גדול, אם לא מיישמים אותו במציאות בהרבה פרטים. כאילו כל רעיון גדול שאתה רוצה, אתה רוצה להקים יישוב, יש לך רעיון נפלא, אתה צריך לפרט את זה לפרטים, להביא ברזלים, להביא אנשים, להביא הרבה הרבה פרטים קטנים, ומכל הפרטים אפשר לבנות משהו גדול. אתה רוצה לבנות בית, אתה רוצה להקים משפחה, הרבה הרבה פרטים צריך בשביל להקים את הדבר הגדול הזה שצריכים אותו. זה תמיד הדרך בעולם הזה. מהפרטים אפשר לבנות את הכלל. אי אפשר להתחיל מהכלל. התורה שבכתב נותנת לנו את הכלל, את המגמה, את השאיפה לאיפה צריך להגיע. באה התורה שבעל פה ומדריכה אותנו מה הדרך להגיע לזה. על זה אומר לנו המסילת ישרים, כדי להגיע לאותן מדרגות שדיברנו, באו חז"ל בברייתא המיוחדת של רבי פנחס בן יאיר, ונתנו לנו שם מסילה של מדרגה אחרי מדרגה, ובספר הוא יחזור כמה פעמים על זה שאי אפשר לדלג על מדרגה אחת. מי שמדלג, קופץ מדרגה, שובר את הרגל, שובר את היד, הוא לא יגיע ליעד. צריך ללכת בצורה מסודרת, דרגה אחרי דרגה.
סליחה, עכשיו, כן. אתה טוען שמפרטים הולכים לכלל? לא מהכלל לפרטים?
הדרך שלנו להיפגש עם הכללים זה תמיד מכוח הפרטים.
כן, אבל קודם צריך להיות אותו חזון או אסטרטגיה.
נכון. מצד, אז זה שאני אומר, מצד התורה שבכתב, מצד הקדוש ברוך הוא, תמיד כמו שאמרתי, יש חזון, יש אידיאל, יש רעיון, יש אופק שאליו אנחנו שואפים. הדרך להגיע אליו זה על ידי תורה שבעל פה, שהיא מדריכה אותנו בפרטים. אם אדם רוצה לשמור, עכשיו הוא מאוד אוהב את השבת, הוא רוצה שבת, יש המון 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 פרטים שדרכם אתה יכול להיפגש עם המושג האדיר הזה שקוראים לו שבת. אתה רוצה להיפגש, אמרנו, עם סוכה. דבר נפלא, יש המון הלכות, איך בונים סוכה, איך עושים סוכה, כדי להיפגש עם הדבר הגדול הזה, האידיאל הגדול הזה שקוראים לו מצוות סוכה. אומר לנו הרמח"ל, אנחנו נמצאים בסוף ההקדמה, ואני מקווה שהיום נזכה לסיים אותה, ובעזרת השם, אחרי חנוכה, נוכל להתחיל פרק ראשון. והנה כל אלו הכללים צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמנו זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלו בסדר וחילוק אחד יותר פרטי, ומסודר לפי הדרכה, לפי הדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם הנכון. והוא מה שאמרו בברייתא הובאה במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק לפני עדיהן במסכת עבודה זרה, זה לשונם. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולן, שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. זאת המסילה שאומרת לנו הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שיש מדרגות, ואם תשימו לב הלשון, כל מדרגה מביאה למדרגה שאחריה, מביאה למדרגה הבאה. אני רוצה היום להתעסק בשני עניינים מרכזיים של הספר, שזה ייתן לנו את השער והמבוא להבין את כל סדר העלייה של המדרגות. הזכרנו כבר כמה פעמים, והיום נתמקד בזה הרבה יותר, שהספר בנוי משלוש מדרגות. יש צדיק, יש חסיד ויש קדוש. עד סוף פרק י"ב מסבירים לנו מה זה המדרגה של להיות חסיד, צדיק, שזה כולל את שלושת המדרגות הראשונות, זהירות, זריזות ונקיות. אחר כך מפרק י"ג עד פרק עד סוף פרק כ"א זה מדרגת החסידות שכוללת פרישות, טהרה וחסידות. אחר כך הקומה השלישית שהיא קוראים לה קומת הקדושה, וגם עליה נדבר היום קצת להסביר מה זה קדושה. זה שלושת מפרק ב' עד פרק ו', שעוסקת בשלושת המדרגות האחרונות, ענווה, יראת חטא וקדושה. בעצם שלוש מדרגות שבנויות משלוש. צדיק, חסיד וקדוש, כשכל מדרגה יש לה שלוש מדרגות. הצדיק, זהיר, זריז ונקי, החסיד, פרישות, טהרה וחסידות, הקדושה, ענווה, יראת חטא וקדושה. באופן כללי, לפני שניכנס לכל העומק של הדברים, אדם הצדיק, מדרגת הצדיקות, היא מתייחסת לעולם המעשה, לעולם העשייה. זאת אומרת, אדם שהוא צדיק פירוש הדבר שכל העשייה שלו, כל חיי המעשה שלו הם מתוקנים. במילים אחרות, הוא לא נגרר אחרי יצר הרע שלו, לא נגרר אחרי התאוות שלו, לא אחרי הרצונות שלו, אלא כל העשייה שלו, כל חיי המעשה שלו מכוונים לרצון השם. זה נקרא צדיק. כל המדרגות הללו שכללנו בתוך הצדיק באות לעזור לנו איך האדם מטהר את האישיות שלו מכל הנגיעות של הגוף, של האינטרסים, של הצדדים, שהם בעצם מפרים לו את השיקול הדעת מלתקן את עולם העשייה, עולם המעשה שלו בצורה בריאה. המדרגה השנייה של הספר, שזה מדרגת החסידות, היא כבר עוסקת בתיקון הרבה יותר פנימי, היא כבר עוסקת בתיקון הלב, בתיקון ההרגשות, בתיקון הרצונות, בתיקון העולם הפנימי. הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, לא רוצה רק את החובות האיברים שלנו, אלא גם את חובות הלבבות. הוא רוצה שגם הלב שלנו יהיה מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא. בכל מעשה שאנחנו עושים, מה אנחנו רוצים במעשה הזה? מה אנחנו מרגישים? האם אנחנו עושים עבודה יבשה, או שאנחנו גם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, דבקים בו, יראים ממנו, שמחים בו? מה מלווה את כל העשייה שלנו? זה כבר מהלך הרבה יותר פנימי, זה כבר תיקון של הלב. כל המדרגה השלישית של הספר, שהיא מדברת על מדרגת הקדושה, עליה נדבר היום בהמשך קצת יותר בהרחבה, היא מדברת לא רק על תיקון ההרגשות, אלא גם על תיקון המחשבות. תיקון הכוונות והמחשבות. מה אני חושב בכל מעשה שאני עושה? מה אני מכוון במעשה? לאיזה מטרה? עד כמה רחוק אני לוקח את המעשים שלי? זה קומה אחרת לגמרי.
איזה קומה זאת?
זאת קומת הקדושה. הצדיק מתקן את המעשים שלו, נקרא לזה עולם הנפש. החסיד מתקן גם את עולם ההרגשות שלו, הרצונות שלו, עולם הלב שלו, נקרא לזה מדרגת הרוח. ויש מדרגה יותר עליונה, שזה מדרגת הכוונות והמחשבות, שכל הכוונות והמחשבות מכוונות אל השם, מדרגה מאוד מאוד גבוהה.
יכול לחזור עוד פעם.
זה מדרגה של נשמה. מה?
לחזור עוד פעם.
עוד פעם. בסיכום, הצדיק מתקן את עולם העשייה שלו, המעשים שלו מכוונים לרצון השם, אין לו כבר נטיות, עד נגיע במידת הנקיות, אדם נקי הוא אחד כזה שאין לו שום דבר שמושך אותו לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. אחד שהוא צדיק לגמרי, קנה את מידת הצדיקות, הוא אחד שלא עושה שום עבירות, רק מצוות. כל העשייה שלו מכוונת אל השם, אבל עוד לא פתח את העולם הפנימי שלו. העולם הפנימי שלו עוד לא מחובר לריבונו של עולם. עבודת החסידות היא מתחילה כבר לעבוד על העולם הפנימי, אחרי שכל העשייה מתוקנת, כבר מתחיל להרגיש, לעבוד את השם גם עם הלב. יש עבודה שהיא בלב, נכון? איזה עבודה שבלב, אז אנחנו רואים זאת תפילה, נכון? אז הוא מתחיל גם לאהוב את השם, לירא מהשם, להידבק בשם, לשמוח בשם, כבר מחבר את כל עולם הרגש אל השם. המדרגה השלישית, וזה מדרגת הקדושה, זה ממש על קצה המזלג, עוד מעט ניכנס טיפה יותר לעומק. עולם הקדושה זה אחד שגם המחשבות שלו, הכוונות שלו, ההתבוננויות שלו, כולם מכוונות רק לדבר אחד, לרצון השם. אחד שבעצם מזכך גם את המחשבות, לא רק את המעשים ולא רק את הלב. זה שלושת המדרגות באופן כללי שכל המסילה בנויה עליהן.
למה אי אפשר באדם אחד שיש את כל המעלות?
בכל אדם יש את כל המעלות, לא, זה שלוש מדרגות.
מדרגות שקשורות לאדם אחד.
ודאי, אדם אחד צריך להגיע, לקנות את מדרגת
הצדיקות. אם תוצאה מהמעשה, אז יש את זה ויש את הלב, ותוצאה מהלב.
נכון, בדיוק, בדיוק.
זה הכל אחד.
הכל באדם אחד, ודאי, כן.
בהקשר הזה גם, שבעצם אולי גם בן אדם עושה את כל המדרגות האלה בו זמנית. זאת אומרת, זה לא, הוא גמר מדרגה, הולך למדרגה הבאה, אלא
נכון. אדם הוא יצור אורגני, ויש, מה שאנחנו מדברים כאן בצורה מאוד דיכוטומית, זה בגלל שאנחנו מדברים בצורה לוגית וסכלתנית שאנחנו צריכים להסביר את הדברים. אבל את צודקת, כל אדם הוא יצור חי, ויש בו את כל המדרגות. יכול להיות שיש לי מידות מסוימות בנפש, שקיבלתי חינוך יותר טוב ובניתי אותם, ובהם יכול להיות שנמצא גם במדרגת הקדושה, בדבר מסוים. ויש דבר אחר שאני עוד לא הגעתי למידת הזהירות בתוכו, נכון. האדם הוא יצור מורכב וחי מהרבה קומות והרבה עניינים, אבל מה שאנחנו אומרים פה זה רק באופן כללי. כדי שכל האדם יהיה שייך למדרגה מסוימת, אז צריך שכל המידות שלו יעברו תהליך של בנייה, ששייכים לרמה מסוימת מתוקנת של צדיק. או גם בתוך הצדיק יש לנו כמה מדרגות, זהירות, זריזות ונקיות. כשנגיע לצדיק, נפרט מה החלוקה הפנימית בתוך זה. אבל יש תיקון עולם העשייה של האדם, תיקון עולם הרגשות של האדם, ותיקון עולם המחשבות של האדם. עכשיו אני רוצה קצת יותר להיכנס פנימי. אמר לנו המסילת ישרים, אחרי שהוא, הברייתא בעצם, אחרי שהביא את כל הרשימה הארוכה של הדברים, שזה מביא לידי זה, ועד רוח הקודש ותחיית המתים, הכל דברים יפים מאוד, כתוב בסוף, מה הסיכום, מה הדבר הכי חשוב מכולם? חסידות גדולה מכולם.
הלב.
כן, זה גם נכון, אבל אני שואל שאלה פשוטה, לכאורה זה לא מובן, חסידות מופיע פה באמצע הרשימה. מי שאגב איתי ראה, יש פרישות מביאה ידי טהרה, טהרה לידי חסידות. אחרי החסידות יש עוד הרבה מדרגות, יש ענווה, עירת חטא, קדושה, רוח הכל, זה לא חשוב. מה זה אומרים לנו? פשרה, מסתפקים במועט, תגיעו רק לחסידות ודיינו. לא, לא כתוב די לנו בחסידות. כתוב חסידות גדולה מכולם. איך יכול להיות? זה רק באמצע הדרך, אמצע המסילה.
חסידות עושה
מעל. מה?
עושה מעל החסיד.
כן, אבל יש עוד מדרגות מעליו, יש קדושה. מה את אומרת? אני רוצה לבאר את זה כדי שנוכל היום להתבונן קצת בשלושת המדרגות שלפנינו. מי שזוכרת, ראינו גם בכל ההקדמה שדיברנו, המסילת ישרים כל הזמן הזכיר את הנושא הזאת של החסידות. מי שזוכרת כל פעם מה זה החסידים המדמים, המתחסדים, חושבים גלגולי שלג וכל מיני דברים מוזרים. אמר לנו, מה זה החסידות האמיתית? איך הוא אמר שם? מי שמעטים יהיו מן המין הזה שיקבעו עיון ולימוד, עייני שלמות העבודה על אהבה, עירה, דבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. אחר כך, מה זה רקן דברי החסידות, ענייני העירה והאהבה, דברים מוטבעים באדם. כל הזמן מזכיר את החסידות. גם פרק א' שיתחיל, איך יתחיל פרק א', תסתכלו כולם, יסוד החסידות בשורש, מה זה החסידות? אנחנו רוצים להגיע, להתעקע בחסידות? יש מדרגות אחרי החסידות, ענווה לא רוצים להגיע. הוא כתב בעצמו פרקים על הענווה. למה רק חסידות? אם תסתכלו, ואני חושב שזה יהיה הפתח להבין, בסוף הספר, ממש בסוף בסוף בסוף, פרק הו, אחרי שהוא מדבר על כל מדרגת הקדושה, הלוואי ונזכה פעם למידת הקדושה. אז כותב על זה המסילת ישרים בסוף, ממש בחתימה של הספר, אצלי זה מתחיל במילים, ואתה הקורא נעים. יש לכם ממש כמעט הדף ה... ואתה הקורא נעים, ידעתי שכמוני תדע, אשר לא קיליתי בספר הזה, את כל חוקי החסידות. ולא אמרתי כל מה שיש לומר בעניין זה, כי אין הדבר סוף. עוד פעם מזכיר את החסידות. החסידות כבר זה, גמרנו באמצע הספר. מה?
אין סוף לזה, כאילו...
כן, אבל למה החסידות? אחרי החסידות יש עוד מדרגות. אמרנו חסיד זה רק דרגת ביניים. למה פה אומר, לא קיליתי את כל... תגיד, לא קיליתי את כל חוקי הקדושה. את כל חוקי רוח הקודש, אני יכול להבין. חוקי החסידות זה כבר, זה רק מדרגת ביניים. רואים מפה, וראיתי שכתבו את זה עוד מפרשים, שיש שתי עניינים בחסידות. יש מדרגה שקוראים לה החסידות, ויש דרך עבודה של החסידות. כל הספר הזה בנוי על דרך עבודת החסידות. החסידות כשעצמה היא מדרגה, קצת הזכרנו ועוד נדבר ממנה בהמשך, אבל יש דרך עבודה של החסידות. איך החסידות בונה אותנו מדרגה לגבי מדרגה. ואני רוצה להסביר מה זה דרך החסידות של העבודה. אז בואו נפתח כולנו בפרק י"ט, ששם הוא מדבר על עניין החסידות, ונתחיל קצת להתבונן משהו קטן, מה זה חסידות, ויפתח לנו את הפתח לעניין.
איזה פרק?
בסוף פרק י"ט של החסידות. לקראת סוף הפרק זה מופיע, זה מתחיל בפסקה שבמילים, והנה ביארנו עד הנה החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. זה בערך שתי דפים לפני סוף הפרק, שתיים, שלושה דפים. אצלי בספרים הקטנים... והנה בארנו עד הנה החסידות, מה שתלוי במעשה או באופן עשייה, נבהר אתה תלוי בכוונה. יש לכם?
כן, יש.
לקראת סוף החסידות. אומר לנו הרמח"ל כך, אני אקרא את זה בזרזות עד שנגיע לנקודה שלנו. והנה בארנו עד הנה החסידות, מה שתלוי במעשה או באופן עשייה, נבהר אתה תלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין הלשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אמנם, ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. הנה, וכאן העניין שאנחנו רוצים להראות. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים, אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה אדם עובד רק למען כבודו של האדון ברוך הוא, יגדל ויתרבה. אומר לנו הרמח"ל, מה זה חסיד? אחד שרוצה בכבודו של הקדוש ברוך הוא. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאווה להגדלת כבודו, ומצטער על כל שימעת ממנו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל. ויתאווה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן, ויצטער וינח על מה שמעתיר שאר בני האדם. אחר כך הוא מביא בהמשך, מתנא דבליהו, כמה שורות אחר כך, כל חכם ישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, תראו כמה פעמים מוזכר העניין כבוד, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודם של ישראל כל ימיו. הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, ולכבוד בית המקדש, ולשואה שתצמח בקרוב ולכניס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו, וכו' וכו'. אומר לנו הרמח"ל, תדע לך, מדרגת החסידות שייכת לעניין הכבוד. מי שחשוב לו כבוד עצמו, הוא לא שייך לחסידות. מי שחשוב לו כבודו של הקדוש ברוך הוא, הוא שייך לעניין החסידות. מה פירוש כבוד בכלל, ומה פירוש כבוד אצל הקדוש ברוך הוא? כבוד זה מעלה שאנחנו מחשיבים את הדבר מצד העצמי שלו, מצד הערך האמיתי שלו. לכבד מישהו, מה פירוש לכבד מישהו? זה לתת לו את הערך האמיתי שהוא שווה. אם אני מתייחס לאדם כמו בעל חיים, אני לא מכבד אותו. אם אני מתייחס לאדם מבוגר כמו ילד, אני לא מכבד אותו. הכבוד לאדם זה להתייחס לפנימיות שלו כמו שהוא באמת. מה המדרגה שלו? לכבד בן אדם, פירוש הדבר, להכיר מה הערך העצמי שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. כך כתוב בישעיהו מ"ג. אומר הקדוש ברוך הוא, כל העולם הזה בראתי לגלות את הכבוד שלי. מה פירוש לגלות את הכבוד שלי? מה הקדוש ברוך הוא תאב כבוד? הוא רוצה שיחניפו לו? לא. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות איך הוא מחיה את העולם כולו. לכבד את העולם, פירוש הדבר, לכבד את הקדוש ברוך הוא, לראות איך הקדוש ברוך הוא מחיה כל דבר בעולם. ואתה מחיה את כולם. אנחנו רואים את זה כל בוקר, הקדוש ברוך הוא מחיה כל דבר בעולם. להתייחס לכל דבר מהבחינת צלם אלוקים שבו, שמחיה אותו, זה נקרא לכבד אותו, ונקרא לכבד את הקדוש ברוך הוא. לגלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר, לגלות את הערך האמיתי העצמי של כל דבר, שהוא חי מהשם. כבוד בגימטריה זה לב. אותו מספר, אתם זוכרים, אמרנו החסידות זה עבודת הלב. כבוד זה לזהות את הלב שיש בכל דבר. להתחבר לפנימיות של הדבר ולא לתפוס אותו בצד החיצוני. החיצוני זה תמיד, מעטפת היא תמיד פחותה מהערך הפנימי. הפנימיות תמיד מוסתרת. ככל שאתה יותר נכנס פנימה יש יותר כבוד. ככל שאתה יותר בחוץ, ככה הכבוד יורד. להתייחס למשהו לפי הכבוד שלו, זה מצד הפנימיות שלו, הלב שלו. מה מחיה? הלב זה מקום החיות של הדבר. נכון? זה איבר שהנשמה תלויה בו. מה נקודת החיות שבכל דבר? זה גילוי הכבוד שלו. החסידים, כל מה שהם עשו, זה חיפשו וגילו ועבדו את הקדוש ברוך הוא למען גילוי הכבוד שלו. איפה הכבוד של הקדוש ברוך הוא מתגלה? בירושלים. אפשר לתפוס את ירושלים כעיר נחמדה, עיר בירה, אבל אפשר לראות אותה כעיר של נשמה, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. גי חיזיון, כל הנביאים מתנבאים בירושלים. היכולת להתייחס לדבר כמו שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, זה נקרא הכבוד שלו. בית המקדש, חזל אומרים, נקרא כבוד, כתוב בפסוק, כיסא כבוד, מרום הראשון. בעצם עבודת הכבוד זה תמיד יחס אל הפנים, לגלות את הפנים. יש כבוד שהוא מזויף. כתוב, חזל אומרים, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. אחד מהם זה הכבוד. למה? כי הכבוד המזויף הוא אצל אדם שאין לו תוכן בפנים שממלא אותו. אין לו הרגשת חשיבות משלו, אז הוא רוצה לקבל הרגשת חשיבות מהחוץ. הוא עושה כל מיני מניפולציות על אחרים שירגישו שהוא מכובד, כולם נותנים לו כבוד, זה ממלא אותו מבחוץ כבוד מדומה, נותן לו איזושהי תחושת ערך של חשיבות, אבל בעצם זה אין בזה כלום. לכן זה מוציא אותו מן העולם, כי הוא כל הזמן צריך לדאוג שאנשים יכבדו אותו, כי יפסיקו לכבד אותו, אז הוא לא שווה כלום, אין לו ערך. צריך כל הזמן לדאוג למלא את המצברים שמבחוץ ימלאו אותו בכבוד. אדם שיש לו כבוד מבפנים, יש לו חשיבות משלו, בכלל לא זקוק להערכה של אחרים בחוץ. הוא מרגיש את החשיבות שלו מעצמו. זה כבוד אמיתי. הכבוד של הקדוש ברוך הוא כמובן, זה לא כבוד מבחוץ, הוא צריך שנחניף לו. הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. הוא נותן לכל דבר את הערך ואת החשיבות שלו. לכבד את הקדוש ברוך הוא, לגלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, זה לגלות איך הוא מחיה, איך הוא מתגלה דרך כל דבר בעולם הזה. זה נקרא לכבד את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר לנו בעצם המסילת ישרים. המדרגה השלמה של זה, זה החסידות ונלמד את זה. אבל בעצם הציר של כל מסילת ישרים בנוי על הבסיס הזה. איפה מגלים את הכבוד? בכל מדרגה. ועכשיו ננסה לאט לאט לראות בשלושת המדרגות שדיברנו, צדיק, חסיד וקדוש, איפה מתגלה הכבוד, כי זה שלוש צורות של כבוד שונות. בעצם אפשר לומר, וזה מובא בהרבה ספרים, ששלושת המדרגות שדיברנו, צדיק, חסיד וקדוש, זה לא רק מדרגות רוחניות. כוונה שאדם עובד השם, שהמעשים שלו רק מתוקנים, והמחשבות ולבבות, אלא בעצם זה שלוש צורות יחס שונות אל הקדוש ברוך הוא. שלוש צורות התקשרות שונות. אנחנו יודעים שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש הרבה משלים שחזל המשילו את צורות הקשר. שלוש צורות מרכזיות בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. צורה אחת זה שהקדוש ברוך הוא מלך, ואנחנו נתינים, עבדים, נתינים בממלכה שלו. זה צורה אחת. צורה שנייה, הקדוש ברוך הוא כמו אבא, ואנחנו כמו בנים. זה צורה שנייה של הקשר. צורה שלישית של משל בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, מה זה? דוד ורעיה, נכון? כל שיר השירים מדמה הקדוש ברוך הוא כמו בעל ואנחנו כמו אישה, נכון? בשבת אנחנו אומרים לך דודי לקראת קלה, נכון? יש לנו מערכת שלמה של יחסים. באופן כללי, לא אסביר את זה עכשיו, זה ארוך, במועדי השנה מתחלקים לשלושת הקבוצות הללו. הימים הנוראים בונים בנו את היחס של הקדוש ברוך הוא כמלך אלינו, נכון? הוא מלך. כל הנושא של תפילות ימים נוראים זה מלכות השם, אנחנו עבדים. בשלושת הרגלים, הנושא המרכזי שלהם זה הבנים אל האבא, איך אנחנו שייכים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו נולדים ממנו, ושבת, הנושא שלה, זה יחס של דוד ורעיה, לכן מזכירים בכניסת שבת, זה לך דודי לקראת קלה. הגאון מבילנה אומר ששלושת התפילות בשבת מכוונות כנגד שלושה שלבים בנישואים, קידושין, חופה וחדר ריחוד, שמה מסביר בתוך כל התפילות, אבל לא נעסוק בזה כעת. בעצם שלושת הצורות הללו הן שלוש צורות של קשר שקיימות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל מדרגה בספר מכוונת כנגד צורת קשר אחרת. זה לא רק אותו אדם שדיברנו מקודם שקונה עוד מעלה רוחנית, אלא יש לו צורת יחס אחרת לקדוש ברוך הוא. באופן כללי נוכל לומר, כל הצדיקות שדיברנו עליה, הזהירות, הזריזות והנקיות, באה לבנות בנו יחס לקדוש ברוך הוא כמלך. אנחנו נתינים בממלכה שלו. כל מדרגת החסידות, שתכף נפרט, מדברת על צורת קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כאבא לבן, או בן לאבא, יותר מדויק. וכשהמסילת ישרים מביא בתחילת החסידות את הדוגמה, מה זה נקרא להיות חסיד, הוא מביא דוגמה של בן שרוצה לרצות את אביו. זה הדוגמה שהוא מביא שם. והמדרגה השלישית, מדרגת הקדושה, זה שייך למערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל כדוד ורעיה, כבעל ואישה. איש ואישה שמתקדשים, אומרים, נותנים מעשה שעושה קידושין. זה מעשה של קדושה בזמן החיבור ביניהם. וגם כל הנושא של מדרגת הקדושה שנדבר עליה בהמשך, זה מדרגה של השראת שכינה. מה שהרמח"ל יסביר מדרגת הקדושה, אדם קדוש, השכינה שורה אצלו כל הזמן, חז"ל אומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זאת מדרגת הקדושה. ועכשיו טיפה אני רוצה לבאר קצת מה ההבדל בין צורות הקשר הללו, ומה צורת הכבוד שמתגלה בכל מדרגה. לא דומה הכבוד של נתין למלכו, לא דומה הכבוד של בן לאביו, ולא דומה הכבוד בין בעל לאישה או בין אישה לבעלה. אז ננסה בזמן הקצר שיש לנו להסביר את זה. בעצם מערכת היחסים של עבד ואדון היא מאוד פשוטה. העבד הוא לא חלק מהאדון, הוא לא נולד ממנו, קנו אותו. הוא קניין חיצוני, אין לו שום שייכות. גם אחרי שקנו אותו, בעצם אין לו קשר עם האדון. יש לו קשר עם המשימות שהאדון הטיל עליו. הוא צריך לבצע את המשימות, צריך לבצע את מה שמוטל עליו, וגם אם הוא לא עבד, הוא גר במדינה, כן, יש במשטרים שהם לא דמוקרטיים, אז יש מלך, אז אולי לא כולם עבדים, אבל כולם הם נתינים במדינה של המלך. אז כולם נדרשים לקיים את חוקי הממלכה, לעשות את מה שנדרש, אין להם קשר אל המלך. יש להם קשר למשימה שבשבילה הממלכה כולה קיימת. זה הבחינה של עבד. בעצם, אבל יש בזה מעלה גדולה. עבד ששייך לממלכה, החיים שלו, מצד אחד הוא נדרש למסור אותם. ברגע שהוא נקנה להיות עבד, הוא כבר מפסיק לרצות את הרצונות שלו ולעשות את מה שהוא רוצה. הוא עושה את מה שאדונו רוצה. אבל מצד שני, הוא שייך עכשיו למשהו הרבה יותר גדול. אם לא מדובר על עבד שיש לו אדון שקנה לו עבד בשביל לעשות כמה משימות, מדובר על מלך שיש לו מדינה שלמה, יש לו ממלכה. אם נדבר עוד מעט על הקדוש ברוך הוא שכל העולם זה גילוי מלכותו, אז כל מי ששייך לממלכה הזאת, אמנם הוא מוסר את חייו למען הממלכה, אבל אופק החיים שלו מתרחב. הוא שייך עכשיו לדברים הרבה יותר גדולים, למשימות שכל המדינה רוצה לעשות. הוא כבר מפסיק להיות אדם פרטי, הוא כבר הופך להיות אדם ששייך לכל הממלכה הגדולה. מי שנתין בממלכה, הוא שייך למרחבים יותר גדולים. בעצם מדינה, כל מדינה או כל ישות גדולה שקמה, היא לא חיה בשביל נקודת הזמן של ההווה, אלא בעיקר בגלל המשימות שהיא שואפת לעשות בעתיד מכוח הקיבוץ של כל האנשים. כל מדינה יש לה איזשהו חזון. ברגע שנגמר החזון, נגמרת מדינה. אם אין חזון למדינה, אין לה איזה יעד, אין לה בשביל מה שהיא רוצה להתקיים, נגמר. כל מה שמעמיד מדינה זה שיש לה עתיד, יש לה אופק רחוק שאליו היא שואפת. כל מי שנתין בתוך הממלכה הוא בעצם שייך לאופק הזה. הכבוד של הנתין לממלכה הוא כבוד הממלכה. אתם יודעים שהחז"ל אומרים שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבא יכול למחול על כבודו, רב יכול למחול על כבודו, כל מיני אנשים יכולים למחול על כבודו. מלך לא יכול, למה? כי זה לא כבוד אישי שלו. מלך לא קיבל את הכבוד כי הוא יותר טוב מכולם. הוא נציג של כל הממלכה. הכבוד של הממלכה זה נקודת הקיום שלה. הוא לא יכול למחול עליה. לכן מלך שמחר כבודו, אין כבודו מחול, כי זה כבוד הממלכה. לכן הציר של החיבור עם הממלכה זה רק דרך המעשים. אתה מקיים את החוקים, אתה שותף בעשייה של כל הממלכה, אתה חלק ממנה. אתה לא שותף אין. לכן כל המערכת יחסים הזאת בנויה על חוקים, על שכר ועונש. עשית, תקבל. לא עשית, לא תקבל. עברת על החוק, מענישים אותך. זאת מערכת יחסים של עבד ואדון. כל מדרגת הזהירות היא בנויה על הבחינה הזאת. דיברנו מקודם שהזהירות והזריזות והנקיות, כל הצדיק, הם קשורים לעולם המעשה. העשייה שלנו מתוקנת. המסילת ישרים יסביר לנו בעריכות אחר כך שזה בנוי על שכר ועונש. יש חוקיות בתוך הבריאה, העולם לא הפקר. מה הכבוד שמגלים במדרגת הצדיקות? מה הכבוד שמגלה האדם שהוא זהיר במעשים שלו? זה הכבוד של הממלכה. הוא בעצם עסוק לגלות שהעולם הזה הוא לא הפקר. לכל דבר בעולם יש חשיבות. מה זה צדיק? מה פירוש המילה צדיק? צדיק זה אחד שכל המעשים שלו הם בצדק, הם מאוזנים, הם נכונים. הוא לא סוטה לכיוון אחד על חשבון הכיוון השני. כל מעשה שהוא עושה הוא מדוד ושקול, הוא נכון. אין לך דבר שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. כל דבר שהוא פוגש בעולם, כל בן אדם, הוא די התייחס אליו באופן הנכון, המתוקן. כל מעשה שהוא עושה, יש לו את הערך השלם שלו. זה אדם צדיק. אדם צדיק, הוא יודע לגלות את כבוד השם בעולם. לגלות שהעולם הזה הוא עולם של הקדוש ברוך הוא. זה הממלכה של הקדוש ברוך הוא. זה הכבוד שהצדיק נותן לעולם. מערכת השנייה זה מערכת יחסים בין אבא לבן. בין בן לאב. זה כבר מערכת שונה לגמרי. זה לא אותו הדבר. בן לאבא, המערכת בינים זה לא על בסיס המעשים הדומים. אבא לא מצפה שהבן שלו יעשה בדיוק את אותו הדבר כמוהו. בגלל שאני רופא, אז אני רוצה שגם הבן שלי יהיה רופא. אולי יהיה לו יותר קל מייחס אותו אליי לקליניקה. אבל לא בגלל שהאבא... אבל לא בגלל שהאבא בחר במקצוע מסוים, הוא מצפה שגם הבן יהיה לו אותו מקצוע. הפוך, עד רבה. חז"ל אומרים שאין האב מתקנה בבנו ואין הרב מתקנה בתלמידו. אם הבן יהיה יותר מוצלח מאבא, מצוין, אבא ירגיש יותר טוב, לא פחות טוב. אבא ירגיש... ההצלחה של הבן זה הצלחה שלי, זה לא מישהו אחר מצליח. שם הקשר בין האב לבן הוא בכלל לא מתחיל מרובד המעשי. והסיבה פשוטה, כי הבן הוא לא קניין של האבא. הבן הוא חלק מאבא, הוא המשכיות של האבא. מזה בא הקשר של הבן אל האב. ובעצם, עיקר הקשר בין הבן לאב זה רק בדבר אחד. זה בזה שהבן מרגיש את עצמו כהמשך של חיי האב. עיקר המערכת יחסים בין הבן לבין הוריו, זה בזה שהוא מרגיש את עצמו המשך אל השושלת. המשך אל מה שהיה, ומכוח זה הוא פורץ לעצמו וסולל לעצמו דרך חדשה. אתם יודעים, יש מצווה מיוחדת בתורה של כבוד כלפי אבא ואמא, כיבוד הורים. יש אנשים שחושבים שכיבוד הורים זה בגלל שצריכים לעשות הכרת הטוב. האבא ואמא קמו אליך בלילה וטיפלו בך וחיתלו אותך והאכילו אותך וקנו לך מטרנה וקנו לך חיתולים ומה שלא ביקשת קנו לך. אז יכול איזה בן להגיד, תשמע, אני זכיתי בפיס, קיבלתי 50 מיליון שקל, בואו תעשו לי חשבון מפורט על דף, כמה עשיתם, כמה שעות, כמה זמן עבודה, אני אוסיף לכם עוד קצת עודף ויפרדו דרכנו ואני פטור מצוות כיבוד הורים. החזרתי לכם, כל מה שתרמתם שילמתי. האם מצוות כיבוד אב ואם מתחילה בגלל הכרת הטוב של מה שההורים עשו לבן? בכלל לא. לא מתחילה וגם לא נגמרת שם. ההכרת מצוות כיבוד אב ואם מתחילה בגלל שהבן הוא נולד מההורים שלו. הם מקור החיים שלו. בלי ההורים הוא לא היה קיים. גם אם לא עשו שום דבר בשבילו, הוא המשך שלהם. אתה יודע שבעשרת הדיברות, איפה מופיע כיבוד אב ואם? באיזה דיברה? הראשונה או השנייה?
הראשונה.
בסוף הראשונה. הקשר, החמש דיברות הראשונות זה הקשר בין אדם למקום. הקשר שלך להורים שלך זה הקשר שלך למקור החיים שלך. אתה נולדת מההורים, אתה בעצם הגעת מהקדוש ברוך הוא. אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך ההורים שלך. זה מקור ההוויה שלך, זה מקור החיים. לכן הכבוד שאדם צריך לרכוש להוריו, הוא כבוד כזה שמתבסס על זה שהוא מחובר אל השורש. לכן אמרנו, ההורים לא אכפת להם וישמחו שהבן ילך לדרך חדשה, בתנאי אחד, שהוא יזכור מאיפה הוא בא. הוא יזכור שהוא עוד שלשלת בחוליית הדורות. אנחנו החוליה שלפניך, כמו שההורים שלנו חוליה לפניך, אתה ממשיך. אם מה שאתה עושה הוא לא בניתוק, אלא הוא בהמשך אלינו, מצוין, מה שתבחר, זה יהיה טוב. עיקר הכבוד אל ההורים זה לא בעשייה, אלא זה ביחס הנפשי, למקור החיים שלי. בעצם בונים בי את כל היחס לעבר. אם אמרנו שאצל העבד, אצל הנתין בממלכה, היחס של הכבוד בונה את השאיפה אל העתיד, דע לאן אתה הולך, אצל הכבוד אל ההורים בונה בי את היחס אל העבר, דע מאין באת. מאיפה אתה הגעת, מה המקור שלך. לכן אומרים חז"ל, הכבוד להורים זה לא כמו שאמרנו אצל העבד והאדון, תעשה, תכבד. אנשים חושבים שלכבד הורים זה פירוש הדבר להגיש להם. אבא מבקש קוסטי, תגיש לו קוסטי. אמא רוצה נעליים, תגיש לו נעליים. לא. חז"ל אומרים, עיקר הכבוד בין בן להוריו זה ביחס הנפשי. דוגמה לזה, סיפור. רצו סיפורים. הנה, מביאה הגמרא. כתוב בגמרא, יש מאכיל לאביו פסיוני ותורדו. גמרא מסכת קידושין דף למד א'. יש מאכיל לאביו פסיוני ותורדו מן העולם, ויש מתחינו ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא. אומר רש"י, מביא פה סיפור מהירושלמי, שממחיש את שני הדברים. שתי דוגמאות שונות, הפוכות, בצורה שכלפי חוץ נראה כיבוד, כלפי פנים נראה זלזול. כלפי חוץ נראה זלזול, כלפי פנים נראה כיבוד. מה הפירוש? אומרת הגמרא מסכת ירושלמי, מעשה בשני אנשים. מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני, זה דגים מאוד מאוד, ציפורים מאוד משובחות. פעם אחת אמר לו אביו, מאין לך כל אלה? אמר לו, תראו איך הוא מדבר, איך הוא, הלשון שלו, סבא, בכלל הוא קורא לו אבא, סבא, מה אכפת לך? תחון ויכול, כלומר לאוס ויכול. זהו, מספיק, אפילו לא קרא לו אבא, אתה זקן, הוא כנראה אדם זקן, הוא סיעודי. אז הוא אומר לו, סבא תשתוק, מה אכפת לך, יש לך אוכל, מה אכפת לך מאיפה אני מביא את זה? אז זה אומרת הגמרא, זה נקרא, יש מאכיל לאביו פסיוני ותורדו מן העולם. לעומת זאת, אומרת הגמרא, יש סיפור של אחד שמטריח את אבא שלו הזקן, לטחון ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא. איך יכול להיות? אומרת הגמרא, הסיפור שני, שוב מעשה באחד, שהיה טוחן ברחיים, היה לו בית רחיים, והיה לו אב זקן. ושלח המלך בשביל אביו, לקרוא את אביו לעבודה של המלך, לבוא לעבודת המלך. אמר לו בני, אמר לו בנו, אבא, תחון, אתה במתחנה שלנו, ואני אלך תחתיך לעבודת המלך. למה? כי עבודת המלך אין הקצבה. שם אביא אותך יום ולילה, אתה תתרסק מזה, אני אלך לשם, אתה תתחן פה במתחנה שלי. אז יש מתחיל את אביו ברחיים, אבל מביאו לידי חיי עולם הבא. כי עיקר הקשר אל אבא, זה אמרנו עבודת החסידות. זה כבר לא במעשים, זה כבר הרבה הרבה יותר פנימי, זה כבר שייך ללבבות. זה כבר שייך ליחס שלך לדור הקודם. האם אתה רואה את עצמך כחלק מהדור הקודם? בעצם עבודת החסידות, וזה הקשר, הקשר למימד הזה של צורת הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כבן לאביו, כל הצורה הזאת היא עבודה פנימית. היא עבודה של יחס שבעצם אנחנו מבררים בה שלא רק העולם של הקדוש ברוך הוא עולם אלוקי, אלא שאנחנו חלק ממנו. אנחנו אלוקיים. לא רק העולם של הקדוש ברוך הוא גדול, אלא אנחנו גדולים. אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. מי שעובד את הקדוש ברוך הוא עם אהבה ויראה ודבקות, הוא מגלה שהחיים שלו גדולים. החיים שלו הם המשכה מהחיים של הקדוש ברוך הוא. כמו בן שהוא המשכה מהחיים של אביו. זה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עבודת החסיד. הכבוד שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא בעבודה הזאת של בן לאביו, זה כבוד שמגלה את הערך של החיים שלנו. שגם החיים שלנו הם אלוקיים, לא רק העולם מסביב לנו מבחוץ, גם החיים שבתוכנו. עכשיו אנחנו באים למדרגה השלישית, המדרגה הכי גבוהה. זה המדרגה של הקדושה, זה המדרגה שהיא בנויה על קשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא כדוד וראיה. בעל ואישה. זה כבר צורת התייחסות שונה לגמרי לגמרי. בעל ואישה יש להם בעצם, אם אפשר לומר, את שתי האלמנטים, גם של הנתין בממלכה וגם של הבן לאביו. מצד אחד, בעל ואישה הם בחרו להתחתן. הם בחרו להיות זה עם זה. יש שם אפילו אקט קנייני. הם קונים אחד את השני במובן מסוים. זה לא קניינות ממונית, זה קניינות אישותית. הם החליטו בהחלטה חופשית שלהם שהם רוצים להיות ביחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאיש ואישה, שניהם, ככה חז"ל מלמדים אותנו, הם בעצם באים משורש נשמה אחד. לפני שהם ירדו לעולם, בעצם הם היו שני חלקים של מציאות אחת. ובעולם הזה, אחרי שהם הרבה הסתובבו וחיפשו, ולפי משקלו הרבה מאוד מחפשים ולא מוצאים או כן מוצאים, בסוף הם מגלים, כל העבודה שלהם לגלות זה שהם בעצם נועדו זה לזה. יש פה גם פן של עבודה בחירית, אבל גם פן של עבודה שהם צריכים לחשוף איך בעצם הם באמת מתאימים אחד לשני. בעצם עיקר הקשר, עיקר העבודה בבני זוג בנויה על האמון המשותף שלהם שבאמת ישות אחת. אם אני לא חושב שאני עם בת זוגתי מתאימים לזה הזה ואנחנו ישות אחת, אז אין לי בכלל מוטיבציה ורקע לעבודה המשותפת. כל מה שמזין את העבודה שלנו זה הידיעה שאנחנו באמת מציאות אחת. ומה עיקר העבודה בין בני זוג? זה לא רק לעשות מעשים כמו אצל העבד, זה אפילו לא רק אהבה או יראה כמו שלמדנו, עיקר העבודה זה להזדהות יותר אחד עם השני. בנוי על כבוד, תכף נראה איזה רמת כבוד הרבה יותר גדולה מכל הכבוד שדיברנו עליו עד עכשיו. מערכת היחסים בין בני זוג היא בנויה על זה שהם בונים משהו משותף, יותר ויותר מזדהים אחד עם השני. עולמו של אחד נפתח יותר לעולמו של השני. אולי כל אישה מכירה את זה, הבעלים גם מכירים את זה, שבעל יכול לשבת עם אשתו שעתיים ולדבר ולדבר, והוא חושב, הוא באמת פינה שעתיים מכל הפרויקטים שלו והתוכניות שלו, וזה הרבה זמן בשביל הגבר, והוא מדבר שעתיים, ובסוף אשתו אומרת, אבל עוד לא דיברת איתי, אבל שעתיים אני, עוד לא התחלת לדבר איתי, כי דיברת, אבל לא דיבור שאני רוצה אותו, לא דיבור שפותח, לא דיבור שמחבר, לא דיבור של הזדהות, או במילים אחרות, כמו ש... פעם אמרה לי איזו אישה, הגברים יודעים לדבר, אבל לא יודעים לשוחח. צריך ללמוד, לשוחח זה לא נקרא לדבר. לא, וזה דבר נכון מאוד. נשים יודעות, כתוב בגמרא שעשרה קבי שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים. זה לא דיבור, זה שיחה, זה משהו אחר לגמרי. יש תפילה נקראת שיחה. תורה נקראת דיבור, ודיברת בהם, דברי תורה, אין שיחה בתורה. דברי תורה, זה שתי צורות תקשורת שונות, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אני רק אומר את זה על קצה המזלג. אז יש דיבור שהוא מחבר, יש דיבור שהוא מקשר, יש דיבור של הזדהות. עיקר הנושא בין בני זוג זה איך יותר להיפתח אחד לתוך עולמו של השני ולהזדהות יותר. למצוא את המשותף, למצוא את האחדות שנמצאת בינינו. לכן, עיקר הכבוד שבין זוג, מקודם הזכירו פה הכבוד, זה לא הכבוד של אחד כלפי השני, אלא זה הכבוד בעיקר למשותף שיוצא בינינו. עיקר הכבוד של בני זוג זה לא אני עושה גמילות חסד עם אשתי ואני מכבד אותה, התחתנתי, תן לי ברירה, אז תקיים אליה גמילות חסד, והיא אין לה ברירה, אז היא תקיים כלפי גמילות חסד, כי אני הכי קרוב אליה, והיא צריכה להתחשב במישהו, אז היא... לא. הכבוד בין בני זוג הוא למשותף שצומח מביניהם, מאותה אחדות שקיימת במרחב שביניהם. לכן אומרים חז"ל שהכבוד בין איש לאישה הוא הרבה יותר גדול מהכבוד הרגיל שאנחנו מכירים. אומר הרמב"ם, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. וגם לצד השני, לא מכירים את ההמשך של ההלכה. וכן ציבור החכמים על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה יותר מדי, אומר הרמב"ם. גם זה כתוב. למה? למה זה יותר? מה זה? בגלל שאנחנו מתחשבים באנשים שהשחיקה אצלהם יתרה, אז צריכים לצוות אותם על כבוד יותר גדול? לא. הכבוד היותר מדי הוא בגלל שהיחס שלי לאשתי זה לא אליה, זה למשהו המשותף שאנחנו בונים ביחד. היותר מדי זה אומר שאני מכבד לא רק אותה, אלא את מה שהיא מוציאה ממני ואני מוציא ממנה, והמשותף שהולך וצומח בינינו, או במילים אחרות, את השכינה שמתגלה בינינו. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, את ואני זה תבנית אחת שעל ידה משהו יותר גדול יכול להתגלות פה במציאות. זאת העבודה המיוחדת של איש ואישה. בעצם איש ואישה, הכבוד שלהם הוא לא כמו העבד שאומר, בונה לו את היחס, דע לאן אתה הולך. הוא לא כמו הבן שבונה את היחס, דע מאין באת, אלא זה בונה את היחס של לפני מי אתה עומד. איש ואישה שזוכים שכינה ביניהם הם כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. שמעתי פעם איזה רב שאמר שאם איש ואישה יש להם באמת שלום בית בבית והם אוהבים, והם זה יכולים להגיד לשכנים, לא צריך ללכת לכותל לשים פתקים, אפשר ליד הדלת שלנו, מתחת לשים פתקים, יש פה שכינה כמו בכותל, לא צריך ללכת רחוק, השכינה פה בבית. איש ואישה שזוכים באמת, הם מגלים את השכינה בתוך הבית שלהם. זה המדרגה השלישית, וזאת מדרגה הקדושה. המדרגה של הקדושה כולה זה מדרגה של אחדות. שמעתי את הרב אביחי הזכיר פה בסוף דברים פשוטים וברורים. כל מדרגה של אחדות זה קדושה. כל מדרגה של פירוד זה טומאה. לכן כשאיש מקדש אישה ומתאחדים יש שם קדושה. הרי את מקודשת, היא נוצרת פה עכשיו מציאות של אחדות. אחדות זה קדושה, פירוד זה תמיד טומאה. ולכן העבודה של אדם קדוש, העבודה של הקדושה, זה לא רק לגלות שהעולם החיצוני הוא מגלה את כבוד השם, זה לא רק לגלות שגם העולם שלי הפנימי הוא שותף ומגלה את השם, אלא אין משהו שהוא לא השם. השכינה פה, הכל זה אלוקי. אין אדם קדוש, אנחנו יכולים רק לדבר על המילים הללו, אבל אצל אדם קדוש אין משהו שהוא לא אלוקות. הוא בעצם מכבד את כבוד השם כי אין משהו אחר חוץ מהשם. רק השם נמצא פה. הוא זוכה לראות את זה. איך שכל דבר במציאות זה השם, כל תנועה שזזה זה בעצם מהשם. ובעצם בזה הוא עוזר להראות שהעולם הזה הוא אחד ממש כמו הקדוש ברוך הוא. איך חז"ל אומרים? לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. הוא אומר, העולם הזה זה אישה של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו באנו ממך. אין פה משהו אחר חוץ ממה שאתה נתת בנו. בנים, יש לקדוש ברוך הוא הרבה. עבדים, גם יש לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, אם כבנים, אם כעבדים. נכון, מזכירים בראש השנה. אישה אין לקדוש ברוך הוא הרבה, יש לו רק אישה אחת. כנסת ישראל זה אישה אחת, אף על פי שלפי ההלכה יכול להיות שמותר לשאת כמה אנשים, אצל הקדוש ברוך הוא אין כמה. יש לו אישה אחת בלבד, יחידה ליחדך. רק כנסת ישראל זאת האישה שלו. אדם שהוא קדוש, הוא בעצם עובד את העבודה לא שלו עצמו, אלא של כל עם ישראל. אדם שהוא קדוש, הוא כל כך כללי, הוא נציג של כל עם ישראל בעבודה שלו, ולכן הוא עובד את העבודה של האחדות את העבודה של הקדושה. אני רוצה עוד במילה אחת, לא רוצה לגזול לכם עוד הרבה זמן, אבל פשוט...
לכן אהבה בגימטריה זה אחד.
אהבה בגימטריה זה בדיוק אחד. כי רק כשיש אחדות, יש באמת אהבה. ורק אהבה אמיתית זה רק הזאת שמביאה לאחדות. אהבה שלא מביאה לאחדות זה לא אהבה. זה דמיונות של אהבה, זה מחשבות של אהבה. אהבה פירוש הדבר אחדות. אחדות מתחילה, וזה מה שאמרנו, ממחשבה. אמרנו עבודת הקדושה זה עבודת הכוונות והמחשבות. למה כל כך חשוב לבני זוג לדבר ושתהיה שיחה עמוקה ופנימית? קודם כל תבין את העולם שלי. עיקר החיבור בין אנשים זה בדעת, במחשבה, בידיעה הפנימית שאני מכיר את העולם שלך ואתה מכיר את העולם שלי. איך חז"ל מתארים את החיבור בין אדם לאשתו, והאדם ידע את חווה אשתו. לדעת מישהו פירוש הדבר להיות מחובר אליו. ככל שאני יותר מכיר אותך, יודע את עולמך, אני יותר מחובר אליך ואתה יותר מחובר אליי. רק נזכיר לסיכום שלושה דברים שמשלימים את המהלך. הרמח"ל אומר שתדעו לכם, שלושת המדרגות הללו, כותב הרמח"ל בסוף ספר שלו, פתחי חוכמה ודעת, מכוונות, הוא לא אומר זה שלושת המדרגות הללו, זה אני מוסיף, אבל הוא אומר שמה, יש שלוש מדרגות, לא רק בצורה שבה אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אלא שלוש מטרות למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שלוש סיבות בשביל מה רציתי לברוא את העולם. ושלושת הסיבות הללו הם בעצם המוטיבציה והמניע והרקע של כל שלושת העבודות שאנחנו נדבר עכשיו. מטרה ראשונה, אומר שם הרמח"ל, והיא המטרה הכי חיצונית, קורא לה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לתת מקום לתוארים שלו. במילים אחרות, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להתגלות בעולמו. הוא רוצה להיות רחום, הוא רוצה להיות חנון, אז הוא להפעיל את הרחמים, צריך שיהיה מישהו שזקוק לרחמים. הוא צריך עולם שהוא יוכל לגלות את התארים שלו, את המידות שלו, את ההנהגות שלו. וזה קוראים הופעת מלכותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות כמלך שיש לו את כל שלל ההופעות, את כל שאל הביטויים שהוא יכול לעשות, זה העולם הזה של מלכותו. המדרגה השנייה אומר שם הרמח"ל, ואומר מי שלא הגיע אליה עוד לא הבין כלום, זה המדרגה הפנימית, זה המדרגה של היות השם טוב, הוא רוצה להיטיב לעולם. כיוון שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא רוצה מאוד להיטיב לאחרים, לזולת. לכן הוא ברא עולם כזה שנותן לו אפשרויות לקבל טוב. הטוב הכי גדול שהקדוש ברוך הוא יכול לתת זה להתחבר אליו, אבל במילים אחרות, טוב כזה שאנחנו זוכים אליו במעשינו. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל, זה לא טוב אמיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב אמיתי זה טוב שאתה זכית אליו, אתה קנית אותו ואתה עמלת עליו. אתם יודעים מה הדבר שהכי הורים אוהבים? הורים רוצים להיטיב לילדים שלהם, זה ברור, כל הורה רוצה להיטיב. מה הטבה הכי גדולה שהורים יכולים להיטיב לילדים שלהם? זה שהם יכולים בסופו של דבר להביא אותם למצב שהם יהיו עצמאים וכבר לא זקוקים להם, נכון? השמחה הכי גדולה של הורים זה שמחתנים את הבנים שלהם, אבל כתוב שבחתונה על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, אז אתה רוצה שיעזבו אותך? כן, כי אז אני עזרתי לבן שלי, אז עשרתי ממנו יצור שלם, הוא יכול עכשיו לעמוד בכוחות עצמו. זה הטבה הכי גדולה שאני יכול להיטיב למישהו אחר שהוא כבר הגיע. זה המדרגה השנייה. והמדרגה השלישית, אומר לנו הרמח"ל, זה המדרגה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות את ייחודו. זה שייך למדרגת הקדושה. קדוש ברוך הוא רוצה לגלות שבאמת כל מה שיש בעולם זה רק דבר אחד, ריבונו של עולם ורצונו הטוב. העולם הזה מבלבל אותנו. יש טוב ויש רע ויש כל מיני כוחות שונים. אומר הרמח"ל, תדע לך, לעתיד לבוא, בסוף ההיסטוריה יתברר רק דבר אחד יש בעולם. רק טוב השם, רק ייחוד השם. חז"ל אומרים שעל כל, כשם שמצווה לברך על הטובה, מצווה לברך על הרע. אומרים חז"ל שהיום על דברים טובים מברכים הטוב האמיתי, על דברים רעים מברכים לא עלינו דיין האמת. לעתיד לבוא על דברים רעים יברכו הטוב האמיתי. מה פירוש? על דברים רעים יברכו. אומר הצלב בפירושו למסכת פסחים, מה הכוונה של העתיד לבוא יברכו על דברים רעים הטוב האמיתי? על כל מה שהיום בהיסטוריה ברכנו דיין האמת, לעתיד לבוא יתברר מה טוב שיצא מזה, ואז רטרואקטיבית נוכל לברך על זה הטוב והמיטיב. כי לעתיד לבוא נראה כל התמונה שלמה, היום אנחנו רואים רק חלקים של תמונה, רואים פן אחד, אוי קרה אסון כזה, רואים דבר כזה, זה דבר דווקא טוב, על טוב מברכים טוב, על רע רע, אנחנו לא רואים את התמונה השלמה. מתי התמונה תראה בשלמותה, כל ההיסטוריה כולה תתברר לנו כמו מפה אחת שלמה, זה לעתיד לבוא, זה ייחוד השם, הכל יתברר, ואז יתברר שכל מה שקרה, גם הרע וגם הטוב, בעצם הובילו למטרה אחת, להופעת ייחודו של השם, ואז נוכל לברך על הכל הטוב המטיב, כי אז נדע מה הטוב שיצא מזה. היום אנחנו מתייחסים לרע כרע, ולטוב זה טוב, כך אנחנו חייבים להתייחס. אבל לעתיד נבוא, נראה איך הכל יהיה לטובה, ואיך הכל יצא מזה לטוב. כל ההיסטוריה תראה כמהלך אחד. לכן, בזה אני מסיים, כל שלושת המדרגות הללו ביחד, הן בונות בנו יחס שלם אל הקדוש ברוך הוא. במעשים, בלבבות, בהרגשות, בכוונות והמחשבות, הן בונות בנו את כל צורות הקשר והיחס לקדוש ברוך הוא, כעבד לאדונו, כבן לבנו וכראיה לבעלה. ורק כשעוברים את כל המסילה ובונים את כל המדרגות, מתייחסים לקדוש ברוך הוא בצורה שלמה, בצורה מלאה, ואז זוכים להגיע למדרגות אמיתיות. תודה.